מה מצב? אנחנו בעוד פרק של מפתחים מחוץ לקופסה, והיום שחר, מה קורה?
אני מתרגש, אני לא ראיתי אותך הרבה זמן.
כן, אבל יש לנו פה אורח כבוד.
נכון.
דורון, איזה מרגש, איזה מרגש. מה שלומך דורון?
מצוין, תודה. תודה שהזמנתם אותי.
רציתי
למסור דש. כן.
בבקשה, אתה יכול. זה הזמן. פה מוסרים דשים, זה הפורמט אגב.
כן, ברור.
שזה באתי. הבאנו דורון היום לדבר על הפרק של היום, שהוא תפקיד הראש צוות. זה יהיה אחלה פרק, וגם אם לא, זה לא בעיה שלי. אז יאללה, מפתחים מחוץ לקופסה, פרק 4, מתחילים. טוב, אז טוב, בוא נתחיל עם גילוי נאות. אני ודורון עובדים ביחד בחברת הג'נטיפיי, מעל שנתיים כבר עובדים פה ביחד. אנחנו ראשי צוותים, כחלק מארבעה צוותים שבחברה. וזהו, אז דורון, בוא נשמע עליך, מי אתה, מה אתה? ספר לנו.
כן, אז שנתיים בג'נטיפיי זה 5 שנים של כלב. אז אני 21 שנה בתעשייה, אולי קצת יותר.
אבל אני סופר.
נכון, אני בן 18. ובעצם עשיתי מגוון רחב מאוד של תפקידים, החל מבדיקות, אוטומציה, דרך פיתוח, ראש צוות, ניהול 3 צוותים, יוניט מנג'ר, וחזרתי להיות ראש צוות. עבדתי במגוון רחב של חברות וסוגים של או תחומים שונים.
אבל פה הכי כיף לך.
פה בחדר הזה.
בחדר הזה.
כן, בחדר הזה הכי כיף לי. בעצם התחלתי בתעשיות הביטחוניות תקופה די ארוכה, ועברתי אחרי זה לפיליפס שעוסקת בתחום הרפואי, בסיטי, ואחרי זה בעצם בתחום האונקולוגיה. כך שיצא לי לחוות מספר רב של תחומים, וגם סוגים שונים של חברות וגדלים, ואני חושב שזה נתן לי איזושהי ראייה קצת אחרת אולי, על תפקיד הראש צוות, שהוא תפקיד מעט שונה ממקום למקום. גילוי נאות, הרקע האקדמי שלי הוא מתחום אחר לחלוטין, יש לי תואר שני במדע המדינה, עם התמחות ביחסים בינלאומיים מאוניברסיטת תל אביב, כמו שיש לכל מפתח בתחום. ובעצם הידע שלי בפיתוח הוא בעיקר בלימוד עצמי, גם קצת בקורסי הסבה, והתחלתי לפתח מגיל מאוד צעיר בכיתה ה', משהו בסגנון הזה, וזה גם אולי נותן לי נקודת מבט טיפה שונה על העסק הזה.
אוקיי, אז מתי בעצם אצלך דורון זה היה המעבר או הקפיצה הראשונה האמיתית לתפקיד ניהולי כזה או אחר?
אז הקפיצה הראשונה הייתה בפיליפס. אז בעצם לא הייתי ממש ראש צוות, אלא הייתי אחראי על איזשהו פיתוח אפליקציה שמפענחת סריקות של CT באיזושהי טכנולוגיה חדשה, ושם בעצם הייתי אחראי גם על הפיצ'רים, הפיתוח עצמו כמובן, וגם היו 2 או 3 אנשים תחתיי, או במקביל אליי, שהייתי אחראי אליהם, לא הייתי מנהל ישיר שלהם.
והטייטל? הטייטל מה? עדיין היה כביכול סיניור דיבלופר?
כן, לא היה טייטל מוגדר, אבל בעצם הייתי, זה אז נקרא, במקום שבו עבדתי נקרא פיצ'ר ליד, ובפועל זה באמת ניהול אנשים סביב משימה מאוד מוגדרת, ספציפית המשימה הזאת לקחה לא מעט זמן, קרוב לשנה אולי.
זאת אומרת, זה כמו פיצ'ר אונר או סטורי אונר, רק למשך שנה.
נכון.
ובתוכו יש לי כאילו מפתחים ואנשים בתוך הסטורי הזה.
משהו בסגנון הזה, נכון.
אבל אתה אחראי כאילו שהם ידלברו, או שאתה גם עושה להם one on ones, או שכל מיני דברים אחרים שקשורים לתפקיד הניהול.
אז ספציפית בתפקיד הזה, זה היה מאוד task oriented, כלומר לא היה היבט של פיתוח אישי, ולא היה היבט של כל מה שמעבר למשימה עצמה, יחד עם זאת, הייתה כאן ספציפית בסיטואציה, מפתחים צעירים, אז היה צריך לעשות גם מנטורים ולהכניס אותם לטכנולוגיה הזאת, ולהכניס אותם לטכנולוגיות חדשות, זאת אומרת, היה היבטים של הפיתוח המפתחים בתפקיד הזה, אבל זה, מה שנקרא, זה נגזר מהמשימה, זה לא היה התפקיד, זה לא היה חלק מהתפקיד.
אוקיי, ולנקודה הזאת, ספציפית, אחרי כמה שנות קריירה אתה הגעת?
אז נניח מהנקודה שבה התחלתי לפתח, אז אני חושב שזה היה סדר גודל של 7 שנים.
אוקיי, אז אחרי 7 שנים, תפקיד ניהולי ראשון, אוקיי, מגניב, ו?
אז בדרך היו עוד כל מיני דברים, אבל באופן כללי, שיכול להיות שאני קצת טועה פה בשנים, אבל משהו בסגנון הזה. ובעצם החלק הראשון של הפיתוח עצמו, זה עבדתי בתעשייה הביטחונית, ומבחינתי זה מילא אותי לחלוטין, זה היה בעצם תקופה שבה צמחתי מקצועית. ולא הרגשתי את הצורך הזה בעצם לנהל במידה מסוימת. אחרי זה משהו שכן קצת בער בי, כלומר להיות דמות קצת יותר משמעותית ודומיננטית. ובעצם התפקיד שבא לאחר מכן היה תפקיד, או התפקיד השני שבא לאחר מכן היה תפקיד של סקרם מאסטר, שהוא בעצם היה גם סוג של ראש צוות, או לחלוטין ראש צוות. ושם החוויה הייתה מעט שונה, כי בעצם קפצתי גם מ-C# ל-Java, גם מדסקטופ אפליקיישן לקלאוד, והגעתי לנקודה שנכנסתי בעצם כראש צוות, בלי שהיה לי את הבסיס, את הידע הטכני, שבמידה מסוימת הוא מקור העוצמה, הרבה פעמים של ראש צוות. אני חושב שזה נתן לי איזושהי פרספקטיבה לגבי תפקיד הראש צוות, ולגבי המשמעות של הצורך בידע טכני, בלהיות ראש צוות. לדעתי, לפחות בנקודות שבהם אני נתקלתי, זה מאוד מאוד חשוב.
וכל זה, באיזה גיל בעצם אתה מדבר?
אני חושב שזה היה סביב 40 ו... שוב, אני התחלתי את כל הסיפור מאוחר, התחלתי מהצבא מאוחר, סביב 42 אני חושב.
אוקיי, אז בעצם בגיל 42, תפקיד ניהולי, מה? שני?
שלישי אולי.
אתה מרגיש שלגיל יש משמעות כאילו?
וואו, תקשיב, כל נושא הגיל זה נראה לי נושא בפני עצמו, בטח בתעשייה הזאת, אפשר לדבר על זה המון, אני חושב שדווקא אצלנו באג'נטיפה זה נורא נורא יפה, רואים מחל מגיל 20 עד 50, אם זה מפתחים, QA, ארכיטקט, גם יותר גילים יותר גבוהים, זה נורא מגניב אצלנו, ואני חושב שבטח אצלנו לא תראה שאנחנו דוחים מישהו בגלל שהוא לא בן 20-30.
לא, השאלה שלי היא אולי כאילו, האם אתה מרגיש שבוא נגיד ניסיון חיים שבדרך כלל מגיע כנגזרת של הגיל, האם הוא משהו שהוא תנאי הכרחי? וואו. לראש צוות.
וואו, זו שאלה ממש ממש טובה, בכלל זה מתקשר לשאלה שלי מקודם לדורון, לגבי אחרי כמה שנות קריירה התחלת לקבל תפקידים ניהוליים, כי אני האמת היא נתקל עכשיו בתופעה מעניינת. אנשים, אפילו אני רואה תלמידים לשעבר שלי, מהתקופה שעוד לימדתי, שהם עם 2-3 ניסיון וכבר מקבלים תפקיד ראש צוות, שזה משהו שלא ממש הכרתי בעבר. הרי מה זה ראש צוות? ראש צוות זה לא רק לנהל את האנשים, זה גם להביא את הסקיז שלו ברמה כזאת שהוא גם בפלנינג, גם בדיזיין ריוויו, גם ב... אתה יודע, נותן לאנשים בצוות הביטחון המקצועי שיש למי לפנות ומי להתייעץ. וזה באמת שאלה, אם בן אדם עם 2-3 ניסיון יכול לעשות דבר כזה בצורה טובה.
אז אני רוצה להתייחס לשני היבטים כאן. קודם כל אחד, בעצם... לפחות אצלי, זה לא היה התפקיד הניהולי הראשון, כי בעצם באתי מראש צוות בדיקות, עשיתי הסבה לפיתוח, ובעצם, זאת אומרת, היה לי איזשהו ניסיון ניהולי משם, סתם מהצבא וכדומה. אבל בנוגע לתפקיד הזה, אני חושב שאחת ההטיות שלנו, אולי, אני לא יודע להסביר אותה, אבל היא שאתה לוקח, הרבה פעמים אתה מפתח הכי טוב, הכי מנוסה שלך, והופך אותו לראש צוות, כאשר הסקיל סט של ראש צוות הוא שונה לחלוטין מ... מפתח בכיר, או לא בהכרח משיק בכל ההיבטים. ולכן אני כן חושב שבן אדם צעיר יכול להיות ראש צוות, אני לא חושב שבהכרח ניסיון רב זה חשוב. ואם אתה רוצה, אולי נרחיב מה זה ראש צוות, לפחות בעיניי.
רוצה, בטח רוצה, אבל לפני שנרחיב, בוא נסיים רק את המסלול שלך. אז דיברת שהיית סקראם מאסטר.
אז הייתי סקראם מאסטר, זה בעצם, שוב, ההגדרה הייתה סקראם מאסטר, בפועל זה היה טים ליד, לפחות כפי שאני תפסתי את התפקיד, ובפועל זה מה שהיה. לאחר מכן, באותה נקודת זמן, לפחות מבחינת הקריירה שלי ברמה האישית, הייתי מאוד ממוקד מטרה להגיע לתפקיד של יוניט מנג'ר, ובעצם הרגשתי שאני מאוד מאוד בשל, כמעט רקוב, להגיע לתפקיד הזה. ואחרי כמה זמן, באמת 8 חודשים, הפכתי להיות היוניט מנג'ר, שזה לנהל 3 צוותים.
3 צוותים שלכל אחד יש את הסקראם מאסטר שלו.
נכון.
אז אולי באמת כדאי להגיד, מה זה בכלל תפקיד סקראם מאסטר?
אז אני חושב שזה מעניין, זה שוב, זה תחום של מה בפועל התפקיד אל מול הטייטל שלו. אז אני לא יודע, נגיד ככה, סקראם מאסטר בגישה האורתודוקסית, כן? הוא לא בהכרח טים ליד, הוא לא בהכרח מנהל, הוא פסיליטייטור של תהליך הסקראם של הצוות. אבל ברור שהתפקיד בעצם שאותו מילאתי, וגם הקולגות שלי, היה הרבה יותר, הרבה מעבר, או הסקראם היה חלק אולי פחות מהותי בתפקיד, והוא תפקיד קלאסי של טים ליד, שזה גם הנחיה טכנית וגם ניהול משימות, וגם פיתוח אישי של האנשים. ולכן אני חושב שלא הייתה אלימה במקרה הזה בין סקראם מאסטר לטים ליד.
ושאתה היית סקראם מאסטר היה גם טים ליד?
לא.
כי אני מכיר הרבה חברות שיש גם סקראם מאסטר.
נכון. אני הייתי סקראם מאסטר בתקופה שלא הייתי בטים ליד.
כן, אבל גם סיפרת לי שממש לא אהבת את זה, וזה בכלל לא היה פול טיים שלך, אבל באמת אני שואל אתכם, מה ההגדרה של תפקיד של סקראם מאסטר?
אז תראה, ישנה הגדרה מאוד ברורה מה זה סקראם מאסטר באג'ייל. אני חושב כמו בחיים חזקים יותר מההגדרות האלו, ואני חושב שברוב המקומות, לפחות שאני נתקלתי בהם, אז סקראם מאסטר זה בדרך כלל סוג של טים ליד או משהו באמצע, וכמעט לא סקראם מאסטר טהור.
שגם לא עושים סקראם טהור ברוב המקומות.
נכון. ואני רגע חוזר אולי לנקודה שבה עצרנו, אוקיי, אז בעצם אחרי היוניט מנג'ר, אני הרגשתי שהתרחקתי מדי מהקוד. אולי אני רגע אתר את החוויה הזאת, ניתן קצת צבע סביב הדבר הזה. אז קודם כל ההתרחקות החלה מזה שבעצם הייתי טים ליד, נכנסתי לקבוצה שעשתה ג'אווה, הגעתי מ-C שרפ, זאת אומרת היה לי איזשהו פער שלא ממש הצלחתי להשלים איתו, כי התפקיד עצמו היה הרבה יותר תפקיד, היה ניהולי בעיקרו, והרבה פחות טכני, או היכולת להגיע לקודד, היא מאוד נמוכה, ולעשות גם את הקפיצה מ.NET לג'אווה, להיכנס לקלאוד, שהוא קצת שונה ממה שאני מכיר, הייתה קפיצה שלא אפשרה לבנות, לפחות לתחושתי, בסיס מספיק חזק, ולייצר איזשהו סמכות שמבוססת על ידע מקצועי. ומכאן כאילו הרגשתי, אוקיי, מה אני עושה עם זה? אז בנוסף, זה ניתב אותי להיות יוניט מנג'ר, אוקיי, אני הגיע הזמן לעזוב את הקוד. ועם הזמן ראיתי שזה מאוד מאוד חסר לי. אולי קצת תאר את החוויה שלי מהקוד, ומה אני מנסה בעצם, כאילו זאת אחת הסיבות שחזרת להיות ראש צוות, כדי לגעת בקוד, כדי לקודד יותר, ולהיות קרוב לטכנולוגיה. בעצם התחלתי לקודד בגיל צעיר, כפי שציינתי, והתחושה שלי הייתה, גרתי בקיבוץ נווה, גדלתי בקיבוץ נווה אור, 16:00 PM,
אחד הקיבוצים אתה שואל אותי.
אחד הקיבוצים, נכון?
כן, השנייה הוא חיפש בגוגל וגם לא מצא את זה.
אז והתרחיש או החוויה שאני מנסה לתאר זה ש16:00 PM בעצם נפתחת הדלת בבית הילדים ואנחנו יכולים ללכת להורים לכמה שעות, ואני מגיע הביתה ופותח את הטקסט אדיטור, קומודור 64 או יותר מאוחר תואם IBM כזה או אחר, ובעצם אני פותח את ארון הבגדים בדרך לנרניה. זאת אומרת, אני נכנס למציאות אחרת, מציאות מקבילה, מספקת, שאני מרגיש בה זרימה ועוצמות ש פחות קיימות בעולם המציאות, ואת החוויה הזאת בעצם אני מנסה לשחזר מאז, והיא עדיין אני מצליח לשחזר אותה כשאני נכנס לסשנים של קידוד. ועם השנים אני יכול לומר שככל שאני מתרחק מזה, אז זה פוגם לי באושר ותחושת הסיפוק בעבודה, ולכן אני מנסה לשמר על האיזון הזה. לשחזר את החוויה הזאת.
ועם כל החוויה, אתה רואה את עצמך ממש עוזב את זה, והופך להיות מה שנקרא developer full time job, לא ראש צוות, לא מנהל?
אני רואה בזה הרבה קסם, אני חושב שמה שחסר לי שם זה היכולת ההשפעה והדומיננטיות שקיימת בתפקיד הנוכחי.
אז אתה אומר כמות האימפקט שאתה מסוגל לייצר בארגון.
נכון, ואני חושב שזה גם כרוך בזה שאנחנו עובדים בארגון קטן, והמשקל הסגולי שלך יחסית גבוה. ולכן, כאילו אני לפחות ב-Identify מרגיש שאני אמצא במקום מאוד מאוזן שמספק לי את הדברים האלו. מה גם ש-Identify מאפשרת לי לדחוף את האף למקומות שבדרך כלל לא נותנים לדחוף את האף ולגעת בתחומים שהם מחוץ להגדרת התפקיד שלי, כגון הגדרת תהליכים, PI planning לדוגמה, פיצ'רים חדשים, כל מיני מחשבות על איך לשפר את המוצר או לפתוח ביזנס חדש. וזה כאילו מאפשר לי בעצם, נותן לי תחושה שאני משפיע בכל מיני נקודות שהן לא בהכרח סביב התפקיד שלי, וזה משהו שאני חושב שמתאפשר בחברה קטנה, לא בטוח שזה מתאפשר בחברה גדולה יותר או קורפרייט.
אני ראיתי את זה באמת מה שאתה אומר עכשיו, שבחברות קטנות באמת נותנים לך הרבה פעמים סוג של חופש לבוא ולנסות דברים חדשים, גם אם זה לאו דווקא מה שמוגדר בהגדרת תפקיד הדומיין שלך. ואני רואה ככל שחברות הרבה פעמים גדלות, אז אנשים מרגישים שמתחילים לדרוך להם על הרגליים.
אני חושב שאנחנו רואים עכשיו גם תופעה, איזשהו תיקון אולי לתופעה הישראלית של ערוץ לניהול, הרבה יותר לגיטימי להישאר IC או לגדול במסגרת IC. אני הרגשתי את זה גם בחברה הקודמת שעבדתי בה, שאנשים נמנעים לקחת תפקידי ראש צוות, הם נמנעים וחוששים מהאינטראקציה הזאת ומהאחריות, ונתקלתי מזה יותר בפעם אחת, שאנשים לא רוצים להיות ראשי צוותים, קשה לשכנע, צריך לשכנע אותם. אם פעם זה היה ההפך, לפני 15 שנה, כל החבר'ה שהיו מפתחים איתי בצוות, רצו להיות ראשי צוותים, והיום הסיטואציה היא אחרת.
אז באמת זה נושא מעניין, כי אם אנחנו לוקחים את מה שגיל תייר,
גיל האגדה תייר בשבילך.
גיל האגדה תייר, שהוא מפתח, איש תוכנה המון המון שנים, דווקא הוא אומר, שמעתי אותו אומר בפודקאסט של הפרונט-אנד, שדווקא ככל שאתה מתקדם ניהולית, מתרחק מהקוד, התחרות שלך נהיית יותר קשה. ואם אתה מפתח, אתה סיניור, ואתה טוב מה שאתה עושה, אז תמיד יהיה לך צורך.
אני חושב שיש מגוון סיבות, אבל אני חושב שבניגוד לעבר שבו היה לך אולי פחות נוח להגיד לסביבה שלך שאתה נמצא באותו תפקיד הרבה שנים, כי מצופה ממך להתקדם, היום זה הרבה יותר לגיטימי.
לקחת את זה לכיוון הזה.
שוב, אני אומר, יש מגוון סיבות, אני חושב שזאת אחת מהן.
אוקיי.
וכמובן, אתה יודע, יכול להיות שזה רק מה שמדבר אליי, וזה הזווית שלי, יכול להיות שמישהו אחר בכלל יש לו סיבות אחרות, גם בינינו, בואו, זה כיף לקודד. זה כיף.
נכון? אני יכול להגיד לך שכאילו היו לי תפקידים שהיו יותר ניהוליים, וזה איפשהו הרחיק אותי מהקוד, וזה היה נורא חסר לי. כאילו, הקוד עצמו, נגיד, יש לך לא מעט תפקידים, בטח כשאתה טים ליד, שאתה רווי בישיבות. והרבה פעמים בתור מהנדס סוכנה, אתה מוצא שהישיבות האלה מבחינתך הם יותר, הרבה פעמים בזבוז זמן, דברים שיכולים, אתה יודע, להיפטר במיילים, כל מיני דברים שוואלה, אנשים לא מגיעים מוכנים לישיבות, ואתה אומר, וואלה, אתה יודע איזה ארכיטקטורה הייתי מרים בה בשעתיים, שלוש, עשר שעות האלה שהלכו לי על פרש?
נכון, אנחנו מדברים עם הרבה אנשים בתחום, יש רשת צוותים שחזרו להיות פתחים פול טיים, יש אנשים, גם שאנחנו מראיינים אגב אצלנו, ורואים שהם אמרו, תשמע, בעבר הייתי ראש צוות, ואני לא מעוניין, מהסיבות חלקה מה שדיברנו, וגם חשוב להגיד באותה נשימה, שהתקדמות זה כמובן לא רק ראש צוות, אתה יכול להיות ללכת לכיוון הטקלי, אתה יכול להיות ארכיטקט, אתה יכול להיות עוד המון המון תפקידים שהם כביכול אולי לא התקדמות במקום הניהולי, אבל לגמרי מקדמים אותך במקומות אחרים ומקצועיים, ויכולים לעשות אותך גם מישהו מאוד מאוד חזק, ששווה אגב הרבה כסף.
אני רוצה כן להעלות פה איזה נקודה, יצא לי לדבר עם חבר ממש לאחרונה, לפני כמה חודשים, הוא אמר לי, תשמע, קידמותי להיות ראש צוות, אני מרגיש שזה גדול עליי, אין לי את הסקילסט, אין לי את הניסיון, אין לי את היכולת. ועשיתי איתו שיחה, והוא אמר לי, אני רוצה לחזור להיות מפתח. אמרתי לו, תשמע, אני ברמה האישית חושב, ונקודת המבט המקצועית שלי, אני חושב שאתה מתאים להיות ראש צוות, אני חושב שאתה יכול להיות ראש צוות, ואני יותר מזה חושב שאתה יכול להיות אחד מהראשי צוותים הכי טובים שהיו שם. אכפת לך, אתה מאוד אטנטיב, אתה יודע לשים את העין על הדברים הנכונים, אתה יודע להבדיל בין עיקר ותפל, ואנשים מעריכים אותך, ואתה מקצועית, אתה סופר דופר מקצועי. ואחד מהדברים שעשינו, עשינו שיחת משוב חודש אחרי. עכשיו, זה בן אדם שאני מאוד 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 מעריך אותו, והוא אמר לי, תשמע, לקחתי את ההצעה שלך, ומה שהצעתי לו, שיקח מנטור. כדי איך להיות ראש צוות, תקרא ספרים, איך להיות ראש צוות.
זה נקודה ממש מעניינת לגבי מנטור. כשאני הגעתי לג'נטיפיי, באמת, היה לי דרון, היינו שני ראשית, זאת אומרת, החברה הייתה בעצם צוות אחד גדול, ואז החליטו לפרק את השני צוותים, היום אנחנו ארבעה, עוד שנייה דרון ספר על זה. לקחתי המון טיפים מדרון, המון 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 טיפים, הגעתי מניהול של בית תוכנה שלי, בשלב הזה של הקריירה, זה שונה לחלוטין, סקרם מאולתר, הדרייב שלך הוא שונה, אתה צריך להתפשר על המון דברים, שאתה מתפשר כי אתה צריך להכניס כסף הביתה בסוף, נכון? אז זה טיפ טיפה שונה, אתה מכיר את זה גם?
כסף כקליפת השום.
בדיוק, אתה מכיר את זה. ובעצם זה כאולי התפקיד הניהולי השני שלי, אבל בתור ראש צוות פרופר, אתה יודע, סקרם by the book, זה פעם ראשונה שנתקלתי בהרבה דברים, ובאמת, אני מדבר על מנטורות, שלקחתי המון דברים מדרון.
תחזיר.
אבל זו נקודה ממש, ממש, ממש טובה. מנטורות, לא משנה איפה נמצא אותו. אגב, אני מוצר מנטורות, לא רק מוצא, יש לי הרבה אנשים בחברה שהם אנשים מקצועיים בדברים שלהם, ואני לוקח המון המון דברים. נקודה סופר חשובה, ובאמת, זה טיפ, באמת, לכל מי ששומע, מנטורות, אל תפספסו את זה. תמצאו בן אדם שאתם יכולים לקחת ממנו משהו, שהוא חוקי, ולכו עם זה עכשיו. אוקיי, אז ככה סיכמנו ככה את שנות קריירה, אלה היו חייך, דורון, מה מזכיר לך הצליל הבא? אז אוקיי, אז כמה מילים בכל זאת, מגעת על החברה שאנחנו עובדים בה, ג'נטיפיי, מה אנחנו עושים?
כן.
הרבה כיף, האמת.
כן. ג'נטיפיי היא סטארט-אפ יחסית צעיר, 3-4 שנים, אנחנו עכשיו קרוב ל-70 איש, אנחנו עושים יועץ גנטי דיגיטלי, ובעצם אנחנו נותרים פתרון קצה אל קצה end to end של תהליך הייעוץ הגנטי בתחומים של טרום הריון וסרטן השחלות והשד. המערכת שלנו למעשה מתחילה בזה שאנחנו מאפשרים לחולה להזין את הפרופיל המעניין, הפרופיל הרלוונטי עבור הבדיקה, ההיסטוריה הרפואית וכן הלאה בשאלון חכם. אנחנו מספקים איזשהו סרטון וידאו שמסביר לו מה עומד לעבור. זה סרטון וידאו שמותם אישית ובעצם מבוסס על הנתונים שהוא מילא בשאלון. אנחנו בעצם נוגעים גם בשלב הבא שבו אנחנו מנתחים, מפענחים תוצאות הבדיקות הגנטיות, מספקים פרשנות קלינית לדבר הזה. ובעצם מקצרים את התהליך ועוזרים מאוד ליועץ הגנטי ולאיש המעבדה בלהביא את התהליך הזה לידי סיום בזמן מאוד מאוד קצר. ובסופו של דבר אנחנו מספקים ללקוח דוח וסרטון שמסביר לו באופן אינטראקטיבי וחכם את מה שמצאנו עבורו. והתהליך הזה בעצם מייצר או מאפשר למעבדות ומכונים לייעוץ גנטי לתת פי 10 או אפילו יותר תפוקה, יותר בדיקות ולהציל יותר אנשים.
מדהים, באמת נשמע מדהים.
אז אנחנו עובדים בעצם בסטאק טכנולוגי של בקאנד, זה ג'אווה, נוד, נסט.ג'י.אס, קצת קוטלין, דאטאבייסים פוסטגרס, מונגו, אנחנו עובדים בקלאוד ואון פרם, פרונט-אנד זה ויו.
ויו זה החיים.
ואנחנו עובדים אג'ייל סקראם במוד של 4 סקואדים, שזה דומה מאוד לצוותים, אבל יש לנו איש פרודקט וכל צוות בעצם אחראי על איזשהו ורטיקל.
בכל צוות יש לכם כאילו איש פרודקט נפרד וגם דיזיינרים?
לא, ה-UX, המחלקת דיזיין היא עדיין מחלקה בפני עצמה, אולי בהמשך כן.
יש בזה אולי היגיון, אבל זה עניין של כמה משאבים כמובן אנחנו רוצים להוציא, ובעצם הרעיון הוא שכל סקואד הוא יושב על איזשהו ורטיקל בתחום הביזנס, מפתח התמחות סביב האזור הזה, ואחראי על משהו שיכול גם להיות מדולבר כמוצר בפני עצמו, אולי בעתיד.
יש לכם גם איזה צוות אינפרה, או שכאילו, אוקיי, כל צוות מהנדס זה לבד.
נכון, כמובן שיש דברים משותפים, ואנחנו מגדירים איזה צוות אחראי על התשתית הזאת, אבל אנחנו משתדלים לא. זאת אומרת, שלא יהיו, שנקודות החיכוך יהיו מעטות ככל האפשר.
נקודה אגב מעניינת, שנייה, אני מדבר עלינו כחברה, כי אנחנו רואים את זה, ואני מעלה את השאלה הזאת עליכם. אנחנו, לדוגמה, ראשי צוותים שאחראים על דומיין, לא על טכנולוגיה, לא על פן מסוים פרונט-אנד בק-אנד, צוותי פול-סטאק על פניו, ועדיין יש כמעט לכל ראש צוות, בכלל, אני חושב כמעט כל בן אדם, יש לו איזה סוג של אוריינטציה יותר לאיזה כיוון אחד, זאת אומרת, נדיר שסופר המקצועיות שלך היא ממש מתחלקת לשני הכיוונים, ואתה באותה רמה עושה את הפרונט-אנד, באותה רמה את הבק-אנד.
אני יכול... גרוע בכל הדברים במידה שווה.
מצוין, אגב, אתה שומר בדיוק על האיזון הנכון. והשאלה באמת שעולה, אתה עכשיו שיש לך אנשים בצוות, אני שאלת השאלה אליך, דורון, אתה... הרבה יותר מזוהה ומחובר עם עולם הבקן, ואתה עדיין צריך לעשות, לנהל, פיתוח פרונט-אנד, שלפעמים אתה אומר, אוקיי, אני לא ממש מבין נקודתית, מבין אבסטרקטית, איך אתה מתמודד עם זה ככה ביום-יום?
אז מאחר ורוב הפיתוח בסקואד שלי הוא מבוסס בקן-אנד, הפרונט-אנד יש פחות, יש אך פחות, ואנחנו רואים את זה גם מבחינת ה... התפלגות של האנשים, יש לנו בן אדם אחד שהוא פרונט-אנדר טהור, לעומת שישה בק-אנדרים או פול-סטאק. אני בהחלט מרגיש שם חולשה אצלי, זאת אומרת, קשה לי שם לתת איזשהו הכוונה מקצועית.
לפרונט-אנד.
לפרונט-אנד, בהחלט. וקשה לי בעצם, אני חושב שאחד התפקידים, אולי נדבר על זה עוד רגע, אחד התפקידים החשובים בראש צוות, זה לאזן בין... הנדסת תוכנה מצוינת, טובה, לבין הצורך העסקי, כדי שזה יהיה מוכן בזמן, ויחד עם זאת, לשלב את הראייה של, שאתה מסתכל רגע על הביזנס קדימה, אתה יכול לומר, תקשיב, אנחנו הולכים לעשות פיבוט, או לזנוח, או שאנחנו מגששים רק באזור הזה, אולי לא כדאי לעשות שם תשתית. אז בשביל שתוכל לתת... הכוונה טובה, לקבל החלטות טובות לגבי איפה אתה משקיע בתשתיות ואיפה לא, אתה צריך גם את הידע הטכני וגם את הראייה העסקית והבנת הדומיין.
וגם אולי איזה ראייה הוליסטית לראות איפה דברים האלה משלבים בכלל בארגון.
נכון, אז אני לא, לי יש נקודת חולשה שם באזור הפרונט-אנד, אחת הדרכים שאני מנסה כן להתמודד, אני לא חושב שהיא נותנת מענה, אבל היא קצת עוזרת לי, זה לכתוב קוד בפרונט-אנד. זאת אומרת, לנסות, כן, לדחוף את עצמי ולהכיר את התשתיות. אני חייב לומר שאני לא ממש מצליח בזה, אבל זה משהו שכן חשוב לי להיות שם.
לא מצליח מעניינים של זמנים.
מעניין של זמן, אני צריך איזושהי השקעה בסיסית כדי להיכנס לפרונט-אנד. אז דברים שטותיים אני עושה יחסית בקלות, אבל כל משהו מעט יותר מורכב, ושם נדרשת בעצם ההכוונה, אז שם אני בחוסר.
גם להיות מודע לזה לפי דעתי זה אחד מהדברים הכי חשובים, גם לדעת מה שאתה לא יודע, ואני חושב שפה באמת הרבה פעמים חבר'ה נופלים.
אני חושב שהפתרון לפחות אצלנו זה שאנחנו מנסים לדחוף אותו, זה באמצעות הטק-ליד שהם רוחביים, כלומר הטק-ליד יושבים בצוותים אבל הם רוחביים, ובעצם הפתרון לבעיות האלו צריך לבוא מהם יחד עם זאת, אבל זה בהחלט...
כמה טק-לידים יש לכם כאילו?
שניים.
שלושה
מפתחים,
ועוד QA. כן, יש לנו לבקאנד, לפרונטאנד ול-QA.
מעניין.
בחברה, זאת אומרת,
ב-R&D. כן, כן. והוא כאילו חולש על כל הצוותים, אתה אומר.
בגדול.
פחות או יותר.
זאת הכוונה, אני לא יכול לומר שזה לחלוטין עובד, אבל...
תראה, טק-ליד בסוף, הוא לוקח את ה... אתה יודע, הוא משהו מעניק מעבר, זה משהו מעניק. זאת אומרת, בסוף זה מפתח שעובד בתור צוות, ויש לו משימות. אתה מנסה בתור ראש צוות, או היום הטק-ליד כבר לא בצוות שלי, אבל היה אצלי, וגם עכשיו יש אצל דורון כמובן, אתה צריך לעבוד איתו בצורה כזאת, שחלק מהסימון שאתה מתכנן איתו, אתה אומר לו, אוקיי, אתה עושה איזה רוחבי. אולי שאלה שלא נשאלה עד עכשיו, ואנחנו מדברים על פרק שהוא בעצם מדבר לראשי צוותים, אז מה נדרש מראש צוות? זאת אומרת, איזה תכונות אני צריך, או איזה סקילס צריך שיהיה לי ושאני אהיה ראש צוות טוב?
ראש צוות צריך שלושה מרכיבים. הראשון זה היכולת לנהל, וכאן יש שתי תתי תחומים, אחד זה לנהל אנשים והשני זה לנהל משימות. לנהל אנשים זה לדעת, לטעת בהם את המוטיבציה, לתת להם מרחב ביטחון פסיכולוגי, מקום שבו הם יכולים להרגיש בטוח, להתבטא, לבטא את הספקות שלהם ולצמוח, ולא להרגיש שמישהו מחפש אותם או רודף אחריהם. וכמובן יש את כל העקרונות שגוגל פרסמו במחקר שלהם לגבי מאפיינים של צוותים טובים, אני מאוד מתחבר לזה, לא ניכנס לזה עכשיו. אז אני אומר, יש את ההיבט הזה של ניהול אנשים, שזה תורה.
תן את הג'יסט של זה.
אז אני אומר, אחד זה ביטחון פסיכולוגי, שתיים זה איזושהי הרגשה שאתה יכול לסמוך על החברים האחרים בצוות, תחושה של משמעות, תחושה של משמעות, של אפקטיביות, זאת אומרת, העבודה שאתה עושה היא גם חשובה וגם אפקטיביות, תחושה שלך כמשמעותי בצוות ובחברה, בטח יש עוד כמה דברים ששכחתי. אז אני אומר, זה תחום בפני עצמו, הנושא הזה של ניהול אנשים.
אתה אמרת, גוגל, בחברה, מה זה? זה חנות?
גוגל יצאו עם...
מה זה גוגל?
מה זה גוגל? חברה קיקיונית קטנה כזאת שם.
לא מכיר.
אני אשלים רגע את קו המחשבה. הדבר השני זה ניהול משימות, זאת אומרת להבין את התלויות בין המשימות, איך אתה מפרק משימות גדולות למשימות קטנות. אז כל זה תחת ה... רגל הזאת של ניהול. הדבר השני זה העומק הטכנולוגי. אתה צריך להבין בטכנולוגיה, אתה לא חייב להיות המפתח הטוב בצוות. למעשה אולי עדיף שלא, יש כל מיני דעות בנושא הזה. אני מאמין שראש צוות צריך להבין בטכנולוגיה וצריך להיות hands-on. יכול להיות גם סיטואציות אחרות, אני פחות, אני חושב שלפחות בתרחיש שאנחנו עובדים בו דינמיקה של ה-Agentify זה פחות מתאים. ותכף, למה אתה צריך את העומק הטכני הזה? כי אתה צריך לדעת לאזן בין הצרכים של הביזנס להנדסת תוכנה, דיברנו על זה קודם. בעצם איפה אתה משקיע בתשתיות, איפה אתה עושה קיצורי דרך. אני בשנים האחרונות מאוד מאוד ממוקד מטרה בהיבט הזה, ואני נוטה תמיד להיות בקטע של לסיים את המשימה, מתוך הבנה שאנחנו חיים בסטארט-אפ, ויכול להיות שמה שאנחנו עובדים עליו עכשיו בעוד חודשיים לא יהיה רלוונטי.
לא רלוונטי.
אז, והדבר השלישי, הרגל השלישית, או המרכיב השלישי שחשוב לדעתי בראש צוות, זה הבנה בדומיין הספציפי שבו אנחנו עוסקים, וגם עם ראייה עסקית של לאן אנחנו הולכים, מה ההזדמנויות בשוק, שוב, כי בסוף, אני חושב שאחד הדברים, האתגרים המרכזיים שאני לפחות נתקל בהם, זה הצורך לאזן בין הנדסת תוכנה נכונה, לבין לעמוד במשימות. ולצורך זה...
לא צריך לעמוד במשימות, אתה מבין, זה מראש, יש פה איזה פלום.
אני אגיד את זה רגע, אני אקצין את זה, בסוף, ליועץ הגנטי של הלקוח שלנו, לא מעניין אותו אם אנחנו עובדים במונוליט, מייקרוסרוויסס, אבל בטח מעניין אותו לקבל תוצאה קלינית נכונה ומדויקת.
ובזמן. עכשיו,
ובזמן, בוודאי. אנחנו בכל זאת חיים בסביבה מאוד תחרותית, ויש חשיבות לעמוד בזמנים, בוודאי בתרחיש שבו אנחנו נמצאים. ואני אומר, כדי להיות אופטימלי בתפקיד שלך, ראש צוות טוב, לדעתי צריך לאזן בין שלושת המרכיבים האלו, והאיזון הוא קצת שונה מחברה לחברה.
וגם מצוות לצוות.
נכון, לחלוטין.
בתוך אותה חברה.
אוקיי, אז אני רוצה לשאול שאלה, לעלות פה שאלה לאוויר. שמישהו מגיע לרעיון להיות ראש צוות, איזה דברים נשקלים על ידי המראיין? זאת אומרת שהוא מתחיל לראיין את אותו ראש צוות, האם יש נורות אדומות? נגיד, אני מדבר עכשיו נגיד מהכובע של המראיין, שאתה אומר, אוקיי, משהו פה כנראה לא יתאים לי, או האם יש דברים שגם שוב כמרואיין, נגיד אם אתה הולך להתראיין כראש צוות, אתה צריך לשים לב אליהם, או אפילו לדעת לבחור איזה חברה אתה הולך להיות ראש צוות, וגם בתור מראיין, מה אני צריך לשים לב שאני מראיין ראש צוות?
אז תראה, אני אתחיל בדבר הבסיסי ביותר, שהוא לא בהכרח קשור לראש צוות, צריך שתהיה איזושהי כימיה בין המרואיין לצוות שהוא הולך להיכנס אליו, ולאווירה בחברה. בעיניי זה, כאילו, זה הדבר המשמעותי. צריך להבין מה הרצון שלו להיות ראש צוות. הרבה פעמים זה...
כאילו מאיפה זה מגיע?
מאיפה זה מגיע, כדי שלא נתקל במצב שהוא ייכנס פה לאיזשהו תסכול מתוך זה שהוא לא נוגע מספיק בקוד, הוא לא מצליח לעשות את הרמפ-אפ, כי הוא עסוק בניהול הצוות, הוא לא מספיק לעשות רמפ-אפ לדומיין, הוא לא מספיק לעשות רמפ-אפ לטכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה, זאת אומרת, אז שוב, זה יותר אולי לתהליך הקבלה, ולא לא לרעיון עצמו, אבל מה שאני, הנקודה שאני מנסה להעביר, זה בעצם תיאום ציפיות, בעצם אל מול התפקיד שאליו הוא עומד להיכנס, שוב, זה לא משהו ספציפי לראש צוות, והדבר השלישי זה היכולת שלו בעצם להניע אנשים, לתקשר איתם, לייצר, לשים את עצמו בנעליהם, לחוש אמפתיה.
אמפתיה, כן.
אמפתיה, לא אפתיה, אמפתיה, וזה בעיניי מרכיב מאוד מאוד חשוב. קשה לי ברעיון להבין מה היכולת שלו, ללמוד מהר, לתפוס את הדומיין, לנהל משימות. זה משהו שאני מרגיש שקשה לי לקבל אינדיקציה ברעיון, אבל אני כן יכול לחוש את הבן אדם, בעיקר שזה רעיון שהוא face to face ולא אונליין.
כן, מסכים איתך מאוד. ואני בטוח שלכולנו בשלב זה או אחר במהלך הקריירה, אם היה לך קריירה, בוא נגיד מעל עשור, הסיכוי שלך מתישהו להתקל באיזה מנהל לא טוב, קרה. אני יודע שלי קרה, ואני לא יודע מה איתך, אבל האם היה לך אי פעם מנהל שאתה אומר, וואלה, כזה מנהל אני לא רוצה להיות?
אני מאמין שאתה יודע, החוויות זה נמען מאוד סובייקטיבי, ולכל אחד, אתה יודע, זה תלו סיטואציה, אז קשה מאוד.
אני אנסח את הצעה אחרת שניונת, ברשותך. יצא לי לדבר עם מספיק חברים שלי, שהם בתעשייה, גם לא מעט שנים, ומהשיחות שלנו פתאום הבנתי שמעולם לא היה להם מנהל שדחף אותם קדימה, רצה שהם יתקדמו, התייחס אליהם בצורה כזאת שהגדילה האישית שלהם הייתה חלק מהסדר עדיפויות שלו. מבחינתם הם היו שם כלי למימוש משימות.
אוקיי, ואיך אתה מסתכל על זה?
אני יכול להגיד לך שברמה האישית אני משתדל לפחות אף פעם לא לפספס one on one'ים, אף פעם לא לדחות את זה, כאילו אם זה צריך לדחות באיזה יום או יומיים אין בעיה, אבל אני נורא לא אוהב שone on one'ים מבטלים. מבחינתי one on one שהוא יחסית אפילו תחוף, נגיד אחת לשבועיים, שזה משהו שאנחנו עושים באקטיב פנס, אני מוצא שהוא סופר סופר חשוב וסופר רלוונטי, וזה גם איפשהו המקום של העובד הרבה פעמים לבוא ולעשות את הוונטה שצריך לפעמים לעשות, כי יש דברים שאתה לא רוצה שיצטברו בבטן, וזה גם המקום להציף בעיות, לאו דווקא רק...
נכון, נכון, לגמרי, לגמרי, סופר חשוב, אני איתך לגמרי, וגם לגבי הנקודה השנייה שהזכרת, מנהל שדוחף, סופר חשוב, בעצם אם אתה לא מקדם את הצוות שלך בתור ראש צוות, אתה יורה לעצמך ברגל, הצוות צריך להיות צוות חזק, ותפקידו של הראש צוות, ולעשות הכל בשביל שזה יקרה. אצלנו בחברה גם עושים מדי פעם מפגשי knowledge sharing, כאשר אנחנו לא עושים איזה מספיק, אני מודה, אבל אנחנו מנסים לקדם גם את זה, כאשר ההדרכה יכולה להיות או לידי, הראש צוות יכול להעביר את זה, אבל אנחנו גם דוחפים את האנשים, גם את הטקליז, אבל לא רק, להעביר את הנושא מסוים, רלוונטי, שזה כמובן מעודד גם את המפתח, לצורך העניין להיות גם יותר מקצועי, ללמוד, להכין את עצמו, גם מבחינת מוטיבציה, זה עוזר מהרבה מאוד בחינות.
יש לי עוד שאלה שאני הייתי רוצה לדעת איך אנחנו מתקלים את זה. מבחינתך, כשאתה עכשיו נותן לבן אדם אצלך בצוות משימה, איך אתה דואג לזה שגם יהיה לו את האונרשיפ על המשימה?
זה אתגר שאני לא בטוח שפיצחתי אותו. זאת אומרת, אני יכול לומר שיש אנשים שזה בא להם טבעי, ואני יודע שהם יקחו את המשימה, זה אונרשיפ, זה
כאילו שהם אונרשיפ. אוטומטית, כאילו כל פעם שנותן להם משימה, אוקיי.
וזה אחד היעדים שאנחנו עובדים עליהם, זאת אומרת, זה באמת נקודה שזיהינו כחלשה, וזה משהו שאנחנו מנסים, בעצם שאנחנו עושים את הרטרו, אנחנו מצפים מכל אחד שידבר רגע על המשימות שלו, שיגיד, זאת הייתה המשימה שלי, הצלחתי לעמוד בה, או לא הצלחתי לעמוד מהסיבות האלו, וזה מה שניתן לשפר.
העובדה שאתה לכל משימה אתם עושים את זה?
אנחנו מדברים על, אני מדבר על סטוריז.
אוקיי.
יש לנו, המפתחים אצלנו סטורי אונרס. וזה אמצעי, ששוב, עוד לא לגמרי עובד, אבל כשאתה יודע שאחרי שבועיים אתה תצטרך במידה מסוימת לתת דין וחשבון או להתייחס לזה, אז כדאי שתיקח אונרשיפ. לא מתוך, לא מרוע או מרצון,
או יראה, כן,
להביך אותך, אלא מתוך איזשהו תחושה שבוא, אתה אחרי על המשימה הזאת, תיקח פול אונרשיפ.
אגב, אני כן אחזק את מה שאתה אומר, ואני חושב שמה שהצלחנו בין היתר לעשות, וגם לקח הרבה מאוד זמן לעשות זה, Nomadic Defense, זה לתת תחושת גאווה, שהצלחת לעשות משימה כמו שצריך, וברגע שאנשים גאים בעבודה שלהם, יש להם איזו נטייה טבעית, לבוא ולקחת ownership, כי הם אומרים, אתה יודע מה? זה שלי, זה עליי.
לגמרי. ויש גם עוד נקודה, שיהיה ספרינט ריוויו עצמו. יש לה ספרינט ריוויו בסוף כל ספרינט, וזה בעצם אתה נותן גם את הכבוד והראוי למפתח להציג את מה שעשה. זה לא משנה גם אגב אם הוא מציג בעצמו, מישהו אחר מציג ונותן את הקרדיט, אבל זה מאוד מאוד חשוב הנושא הזה. אנשים עבדו קשה מאוד הרבה פעמים, וזה בעצם הזמן שלהם לזרוח ולהראות מה הם עשו. וגם את הקומפלימנטים אגב, או דברים שאתה רוצה עוד להגיד, אתה יכול להגיד גם ברטרו, למפתחים או לאנשי הצוות בכלל, והרטרוספקטיב באמת הוא עוד נושא חשוב בפני עצמו, לדעתי מבחינת ראש צוות. מי שלא מכיר רטרוספקטיב, זה בעצם טקס בכל עולם הסקרם, שקורה בסוף כל ספרינט, שבו אנשי הצוות נותנים את החוויה שלהם מהספרינט, דברים לחיוב, דברים לשיפור, חוויות כלליות, ומה שחשוב פה אולי זה טיפ לדעתי טוב לראשי צוותים, דבר ראשון תרשמו כל מה שנאמר, לא משנה אם זה על נייר או באיזה נוט, אני רושם בנוט, אני גם שומר את כל הרטו שלי אחורה גם, אני מתעד הכל, והרבה פעמים אני לפעמים ניגש ככה מרפרף אם אולי משהו פספסתי, אבל בגדול כל התהליך הזה של הרטרו, הוא לא אמור להיות תהליך של סתם בשביל לסמן וי, ולכן אני מציע לרשום כל מה שאנשים אומרים. דבר ראשון, בשביל שתוכל להתייחס, גם בדרך כלל אני, ואני מניח שהרבה עושים את זה, בסוף הרטרו, אז הראש צוות מתייחס למה שנאמר, וככה אני מסמן לי ככה כוכביות למה שנאמר ולמה שאני רוצה להתייחס. חלק מהדברים, אשכרה דברים שאני פספסתי או שלא ידעתי, כי בכל זאת זה אנשים שהם, מה שנקרא, בשטח, ולפעמים אתה לא יודע הכל, והרבה פעמים דברים משם עולים, באמת עולים ומשתפרים בעקבות הרטרו. דבר שני, כמובן, אתה נותן את הכבוד הראוי לבן אדם שנותן את החוויה שלו מהספרינט, ותן לו את הכבוד, תרשום משהו, אומר, תתייחס לזה ברצינות, כי זה דבר רציני, וזה ייתן הרבה, וכמובן, הבן אדם גם יעריך את זה. אז זה לגבי הרטרו.
יש לי עוד שאלה שאני רוצה להפנות אליכם פה. כמה בתור ראש צוות אתה ממסך בעיות שקורות נגיד ברמה הארגונית כדי שהצוות יוכל להתמקד במשימות? כאילו יש דברים שאתם שותפים, יש דברים שאתם לא, יש דברים שאתם אומרים.
אז אני מנסה לשתף הכל, זאת אומרת כן לייצר שקיפות, אני חושב שחוסר שקיפות זה דבר לא בריא באופן כללי. יחד עם זאת,
מצד שני זה גם יכול ליצור רעש.
זה יכול ליצור רעש, שוב, אז זה באמת עניין של מינון, ויכול להיות שאם הייתי מקבל את זה במינון מאוד מאוד גבוה, אז יכול להיות שהייתי ממסך. עכשיו אני מרגיש יותר נוח לא לעשות שום, כמעט שום מיסוך. אני כן, זה לא כל כך עניין של בעיות ארגוניות, אבל אני כן מנסה לייצר מצב שאת המפתחים שעוסקים במשימות הקריטיות, הם נמצאים באיזשהו סיילו, ואני מנסה לבודד אותם. לא מעניין של בעיות ארגוניות, אלא יותר מזה שאנשים לא יפנו להם בזמן קריטי, שיהיה להם זמן להתרכז, שיש להם, יהיה להם מה שנקרא maker time. אוקיי? יש להם איזשהו זמן שהוא בוקסט והם יוכלו להתרכז. וכאן מעניין לומר שיש שתי גישות בעניין הזה. אחד, שאתה מנסה להסיר את כל המכשולים לפני המפתחים, אתה בעצם כאילו דואג שהם רק, כן. שהם רק יעבדו. ויש גישה אחרת, שכל בעיה שצפה, אתה אומר להם, חבר'ה, בואו תפתרו את זה, תמצאו פתרון. זה שתי גישות מנוגדות, עבדתי עם שתי מנהלים שעבדו בשתי גישות מנוגדות סביב העניין הזה, וזה מעניין, אני לא יכול לומר שכך או אחרת זה טוב, ולפעמים אני פועל כך, לפעמים אני פועל אחרת.
גם להכיר את זה שיש אלטרנטיבות, זה חשוב לפי דעתי. אני הייתי שמח לשמוע אם יש לך אולי טיפים, לתת לראש צוות, דברים להסתכל עליהם, דברים מה לשמר, מה לשפר, מה יכול להפוך אותו לראש צוות טוב יותר בעתיד, או ראשת צוות טובה יותר.
אז הייתי מציין שני דברים. הראשון זה לנסות להבין איפה הצוות מתקשה, מה הם נקודות החיכוך, מה הגרר שהצוות סוחב איתו, ולנסות לטפל בנקודות האלו. והדבר השני, לעתים אתה קרוב מדי לבעיה ויש לך בליינד ספוט ואתה לא מצליח לזהות את הנקודות האלו, או קשה לך להבחין מה הקשיים של הצוות, כדאי להביא מישהו מבחוץ, אולי ראש צוות עמית, שישתתף בחלק מהתקסים וייתן לך איזשהו נקודת מבט אחרת. אלו שתי הנקודות שלי.
מהמם, צריך כמו בצבא, צריך שלוש נקודות תמיד. אז...
ולשתות המון מים כמובן.
חבר'ה, זה המסר מהפוד, שתו
מים. את האמת, אני אשמח לתת אולי עוד משהו אחד. אני השתדלתי לאורך השנים, שכל פעם שהתחלתי תפקיד חדש, לנסות למצוא לי איזה מנטור, אולי דווקא חייב לעבוד באותו ארגון שאני עבדתי בו, אבל זה מישהו שיכולתי לבוא ולשתף איתו, ולחלוק איתו את הדברים, ואת הבעיות שאני נתקל בהם, ואת המקומות שאני חושב, שאני יכול לעשות את רטרוספקטיב לעצמי, והוא נתן לי הרבה מאוד תובנות לאורך השנים, ואני חושב שזה, אם יש משהו אחד שאני יכול לתת איזה טייקאווי, זה בכל תפקיד, בכל ארגון, שווה לקחת מישהו שמבין יותר מאיתנו, שיודע יותר מאיתנו, שעבר יותר מאיתנו, ולשפוך בפניו את הדברים האלה, והרבה פעמים אנחנו נקבל תובנות שלא חשבנו עליהם.
אז אני אסכם ואומר ש... נתתם פה המון נקודות, ולדעתי זה היה אחלה, אחלה, אחלה פרק, ובאמת דורון זה הפרק הכי, הכי טוב שהקלטנו איתך. זהו, אני חושב שפה נגיד ביי, היה באמת כיף חברים, באמת, אני נהניתי, אני נהניתי, ויאללה, עד הפעם הבאה.
בראש.
בראש חברים, מפתחים מחוץ לקופסה, ביי ביי.
או בתוך הקופסה, או ליד הקופסה.
ליד, אפשר גם ליד.